טוב, שלום לכולם, אנחנו בדרך השם, פרק שני בתכלית הבריאה, פסקה שלישית. ואומנם, אז מה שדיברנו, אני אעשה חזרה קצרה אולי, דיברנו שתכלית הבריאה היא להיטיב מטובו יתברך שמו לזולתו, והטוב הזה שהוא מיטיב זה בעצם הדבקות בו, בגלל שהוא השלמות שאין אחרי השלמות, ומי שדבק בו, הוא בעצם שייך אל השלמות במידת מה, וזה עצמו הטוב והאור. ועוד ראינו שהטוב הזה שריבונו של עולם מיטיב, הוא ידי שהניטב הוא בעצם קונה את הטוב הזה על ידי עצמו. זה עוד נראה את זה גם כן בפרק הבא. ואז זה דיברנו יותר בעל פה, אין פה מתנת חינם, אלא בעל ההטבה הוא קנה את הטוב הזה בעמלו, ולכן ההטבה היא הטבה שלמה שאין בה בושה או ביזיון או מתנת חינם. עד כאן בגדול חזרה לשיעור קודם. ואומנם מלבד היות הבריאה הזאת שקנתה השלמות, ראויה להידבק בבוראה התברך שמו מצד התדמותה לו, לא. הנה על ידי קנותה השלמות לה, נמצאת מתדבקת והולכת בו, עד שסוף קנותה השלמות והיא מצאה מתדבקת בו, יהיה הכל עניין אחד. אז הרמח"ל הוא מאחד בעצם בין השלמות הזאת שהבריאה זוכה לה, שהאדם זוכה לה על ידי ההתדמות, ובין הדבקות בו, כי בעצם השלמות זה הדבקות בו. זה אמרנו קצת בעל פה עכשיו, וזה כי בהיות מציאותו התברך שמו, השלמות האמיתי. כמו שאמרנו, הנה כל מה שהוא שלמות אינו מתייחס אלא לא, כענף אל השורש, כי אף על פי שאינו מגיע אל השלמות השורשי, הנה המשך ותולדה ממנו הוא. כלומר, הטוב, מה אנחנו בפרק שני, בתכלית הבריאה, פסקה ג', אתה רואה? וזה. בסדר? אז כל מה שהוא שלמות, הוא מתייחס אל השם יתברך. אם האדם הוא משתלם, הוא בעצם השלמות הזאת, הוא מתייחס אל השם יתברך, הוא דבק בו. אף על פי שהוא לא מגיע לשלמותו, שכן, לשלמות השם, זה אי אפשר להגיע. אבל בצורה אינסופית, אם הוא בהתפתחות רוחנית, הוא מוסיף בעצמו קומות של טוב, של השתלמות. גם כל מה שהוא בכלל, תכף אנחנו נדבר על האמצעים להגיע אל השלמות. אז זה בבחינת שורש וענף, שהשורש פה זה הכוונה אל השם יתברך, שהוא מקור הבריאה, הוא נשמת דכל נשמתין, ככה נאמר עליו בזוהר. והאדם שהוא משתלם, שהוא זוכה לטוב, זה המשך ותולדה של טוב השם. יש אצל החסידים משהו מעין זה, במובן האנושי אולי, אבל שהם אוכלים שיריים של הרבה. אתם מכירים את התופעה הזאת? הרבה אותן איזה ביס, מזה מאכל, והחסידים הם אוכלים מהשיריים, מה שנשאר. עכשיו, יש לה מנהג הזה מקור בהנהגות של הנביאים, שלמשל רואים שאליהו הנביא עלה למרום, אז הוא נתן לאלישע הנביא את האדרת שלו, אדרת אליהו, נכון? אדרת זה מעיל, 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 מעיל. זאת הוא הלך עם המעיל שלו. למה? כי הקדושה של הצדיק, של הנביא, היא מתפשטת גם כן על הקניינים הגשמיים שלו. כמו שחמורו של רבי פנחס בן יאיר, הוא לא היה אוכל תבן שאינו מאוסר. קדושת הצדיק היא מתפשטת, בגלל שהנפש יש בה התפשטות. וכשאתה נאחז או אוכל שיריים של הרבה או משהו כזה, אז משהו בנפש החסרה של החסיד, הוא משתלם על ידי ההתדבקות ההווייתית ברבה, בצדיק, שהנפש שלו היא לאלה או לאלה יותר שלמה מהחסיד. זה המקור. אבל אנחנו מרגישים פה בצורה הרבה יותר נמוכה אולי, או הרבה יותר אנושית, את אותו רעיון שיש בכל המערכת הזאת של עבודת השם. שאדם הוא אוחז, אנחנו תכף נראה, במצוות, אוחז בציווי האלוהי, אוחז בתורה, בתפילה, וכל מה שהוא בעצם מבטא דבקות בהשם, והוא משתלם על ידי הדבר הזה. הוא בעצמו, הנפש שלו היא מתפתחת. זה העילוי של האדם, ויוצא שהדבקות בהשם זה הטוב שהאדם שמקבל את ההטבה זוכה אליה. בסדר? אז אני ממשיך. אז הוא אומר פה ככה, והנה תראה כי השלמות האמיתי, הנה הוא מציאותו התברך שמו. וכל חיסרון אינו אלא העלם טובו התברך שמו. והסתר פניו. ונמצא, אני אסיים את הפסקה, שהארת פניו התברך שמו וקרבתו תהיה השורש והסיבה לכל שלמות שתהיה. והסתר פניו, השורש והסיבה לכל חיסרון. אם תוכל אולי לפתוח לו את הדלת, תודה רבה. אשר כשיעור ההסתר, כך יהיה שיעור החיסרון הנמשך ממנו. זאת אומרת ככה, תראו. השלמות האמיתית, הוא אומר, זה מציאותו. החיסרון, העלם טובו, זה שדם אוחז באיזושהי מצווה, אוחז באיזה לימוד, הוא בעצם אוחז בדבר שיש בו הארת פנים. יש בו גילוי אלוהי גדול. הוא זוכה לחיים יותר שלמים, להתפתחות רוחנית, להארה שכלית, לדעות מבוררות, לידיעות נבואיות, הרבה הרבה מדרגות, כן? רזי תורה. והסתר הפנים זה השורש והסיבה לכל חיסרון. לכן זה נקרא אצל המקובלים קליפות. קליפה זה בגלל שיש פה כיסוי. זה אחת הסיבות, יש עוד סיבות, אבל קליפה כמו וילון כזה, יש פה מסך, יש פה דבר חשוך. דבר שיש בו מציאות חיים מצומצמת. אתה רוצה לאחוז בהנהגה הזאת, אתה יכול, הבחירה היא לפניך. אבל תדע שזה חסרון חיים גדול מאוד. זה ריחוק, זה הסתרת פנים. בסדר? יוצא, עוד פעם, הרמח"ל הוא בצורה כזאת קצת פילוסופית, אבל מאוד מעמיקה, הוא מחבר בין שני המושגים האלה. השלמות והדבקות. והטוב גם. זה הכל עניין אחד. כי השלמות היא הדבקות, היא הטוב. אתה משתלם, אתה בעצם נאחז בו, בדברים שיש בהם הארת פנים. אתה... החיסרון הוא הסתר פנים, בסדר? אבל כן הנברא הזה, אנחנו עוסקים, אני מזכיר לכם, ביסודות המציאות בתכלית הבריאה, אבל כן הנברא הזה העומד בשיקול בין השלמויות והחסרונות, שהם תולדות ההערה וההסתר, בהתחזקו בשלמויות והקנותם אותם בעצמו, הנה הוא חז בו יתברך שמו, שהוא השורש והמקור להם, וכפי מה שירבה בשלמות, כך הוא מרבה האחיזה והדבקות בו, עד שבהגיעו אל תכלית קניית השלמויות, הנה הוא מגיע אל תכלית האחיזה וההידבקות בו, יתברך שמו, ונמצא מתדבק בו, יתברך שמו, ונהנה בטובו, ומשתלם בו, והוא עצמו בעל טובו ושלמותו. אני אסביר. האדם... הוא עומד בשיקול בין השלמויות והחסרונות. כן, אני נתתי לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אדם הוא יכול לבחור בהכל. הוא עומד בשיקול. מה זה בשיקול? כמו מוזניים. הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה. הבעל להיטהר, מסיים לו. הבעל להיטמא, פותחים לו. אבל הוא יכול, הוא יכול. לאחוז בהסתר, לאחוז בהערה, מה שהוא רוצה. עכשיו, אם הוא מתחזק בשלמות, והוא קונה אותם בעצמו, על ידי עמל, הרי התורה היא באה בעמל, היא לא באה בחינם. וגם ארץ ישראל, וגם עולם הבא. אתה צריך לעמול, אדם לעמל יולד, אשרי אדם שעמל בתורה. אז הוא קונה אותם, הוא מתאמץ על זה, הוא מוסר על זה את הנפש. והנה הוא אוחז בו יתברך שמו, שהוא השורש והמקור להם, לכל ענייני השלמות. וככל שהוא משתלם יותר, אז הוא מרבה האחיזה וההידבקות בו. אז אומר בעל התניא, אתה לומד תורה, אתה לומד את רצונו וחוכמתו יתברך. נכון? עד כאן זה ברור? עכשיו, רצונו וחוכמתו יתברך, זה אתה בעצם נאחז בו. כי אין הבדל בין רצונו ובין עצמותו, כך אומר בעל התניא, ובין חוכמתו ובין עצמותו. כשאתה לומד תורה, אתה בעצם אוחז במלך בבגדיו. אתה בגילוי כזה גדול של הארת פנים ודבקות בו יתברך, אתה אוחז בו. עכשיו, עד כמה אדם יכול להתקדם? עד אינסוף. מה, למשה רבנו גם היה לאן להתקדם? תשובה, גם משה רבנו יש מדרגות נבואה למעלה מזה. ככה כתוב בזוהר, שיש מדרגת זיהרה היא לעד האדם הראשון, היא למעלה מהספקלר המהירה של משה רבנו. נמצא שאפילו למשה היה לאן להתקדם. אמנם הוא בכיר כל נברא, אדון הנביאים, ומי שהתורה הוא זכה שתינתן על ידו, אבל יש תמיד לאן להתקדם. הרמב״ם בשמונה פרקים הוא מציין את המדרגות בין הנביאים בתור עד כמה הם הצליחו להתנתק מכל פחיתות. כל חיסרון בנבואה זה מבטא איזשהו וילון, איזשהו הסתר מסוים, הסתר מה, כן, של הענקי עולם האלה, אבל יש מדרגות בין הנביאים. זה גם קשור אגב לדור, איזה דור הם חיו, לא כל דור זכאי לכל דבר, כן? אבל יש מדרגות עד אינסוף, תמיד יהיה לאן להתקדם, תמיד יהיה, נוכל להוסיף בעצמנו גדולת שלמות אינסוף, כמו שהרב כותב בספר אורות. אז אומר פה, והנה הוא חז בו יתברך שמו, שהוא שורש והמקור להם, כל השלמויות, לפי מה שירבה בשלמויות, עד כמה? עד כמה שאתה רוצה, כמה שתוכל, תאחוז בכל הכוח. גדולי הצדיקים והחכמים, הם גם היו גיבורים גדולים, הם מסרו את הנפש, הקדישו את חייהם לעבודת השם, ולא בא להם במתנה, בגלל שאבא שלהם הוא הרב של העיר. כשאבא שלך הוא הרב של העיר, זה לא אומר שאין לך עמל, הרבה עמל יש לך. כך הוא מרבב האחיזה וההתדבקות בו, עד שבהגיעו אל תכלית קניית השלמויות, הנה הוא מגיע אל תכלית האחיזה וההידבקות בו, יתברך שמו, ונמצא מתדבק בו, יתברך שמו, ונהנה בטובו, ומשתלם בו, הכל בגילוי האלוהי, בדבקות בהשם, והוא עצמו בעל טובו ושלמותו, זה האדם. האדם הוא קנה את מדרגתו בעצמו. הרב קוק, הוא מסביר על הגמרא הזאת שאומרת, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונענים מזיו השכינה, הוא מסביר שהכוונה, מה זה עטרותיהם בראשיהם, זה המדרגה שהם קנו בעמלם. זה העולם הבא, הם נהנים ממה שהם קנו בעמלם. בטוב שהם בעצמם קנו. זה לא מתנת חינם. והנה, אני ממשיך. דלת. והנה, לשיהיו במציאות עניינים השונים האלה של שלמות וחיסרון שזכרנו, ותיבצא הבריאה שזכרנו בתכונה שהיא צריכה להיות, פירוש באפשרות לשני העניינים וביכולת עליהם, שתקנה השלמות ותיעדר מן החסרונות, ושימצאו לה העניינים לדבר הזה, ושימצאו לה האמצעים לדבר הזה, פירוש לקנות זה השלמות. הנה ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה, ויחסים רבים לפרטים האלה, עד שיתלך התכלית המכוון בה. זאת אומרת, בתוך הבריאה, יש הרבה אמצעים שעל ידם אפשר לקנות את הטוב, לקנות את השלמות, ואולי נקרא, אולי נקרא עוד נקרא גם רגע את הפסקה הבאה, כי הרמח"ל פה הוא חורז את הכל. ואולי הבריאה אשר התעדתה לעניין הגדול הזה של הדבקות בו יתברך והשלמות, זה האדם, דיינו לדבקות בו יתברך שמו כמו שזכרנו, אית עיקריה העיקרית שבכל הבריאה, וכל שאר מה שימצא במציאות לא יהיה אלא עוזר באיזה צד או באיזה בחינה, אלא תכלית לשיצלח וימצא, וכן עיקרו תפלים לבריאה העיקרית שזכרנו. זאת אומרת, תראו, אמרנו, אנחנו בפרק שעוסק בתכלית הבריאה. אז תכלית הבריאה זה שתהיה בריאה כזאת אחת, כן? יצור אחד כזה, האדם, שתהיה לו בחירה חופשית. הוא יוכל, הוא יעמוד בשיקול. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הבחירה החופשית שלך היא רק שלך. אתה יכול לבחור בטוב או ברע. עכשיו, לבחור בטוב זה כל מה שנברא, כל מה שיש במציאות, הם משמשים בעצם את האדם, את הבריאה העיקרית הזאת, שיוכל להידבק בטוב. זאת אומרת, תיקחו כל נברא, כל דבר, יש לו תכלית אל האדם. או שאתה מקיים בו מצוות, או שהוא בשביל שתעמוד על הרגליים, אם זה נגיד החול, למה צריך חול? אין לך על מה לעמוד, קרקע, נכון? למה אתה צריך את תמר? יהיה לך לולב, יהיה לך שכח לסוכה. למה אתה צריך דגים? שיהיה מה לאכול בשבת, אבל יש דגים לא כשרים. אז שיהיה לך ממה להימנע. הרי אתה צריך בחירה חופשית. חלק מהמפגש שלנו עם העולם הזה, עם כל הבריאות והיצורים בו, זה בפרישות ממנו, נכון? יש מאכלים שאסורים עלינו, יש מעשים שאסורים עלינו, הנאות שאסורות עלינו, יש דברים שמותרים לנו, שאנחנו מקיימים בזה מצווה אפילו. כן? מה אתה אומר? יראת שמיים בהקשר הזה זה הבחירה החופשית של האדם. הכל בידי שמיים, לא שאלו אותך כמה שמשות לשים בשמיים ובאיזה צבע לצבע אותם, נכון? או באיזה דור להיוולד, או אם להיוולד צפרדע או אדם או זכר או נקבה. לא, אף אחד לא שאל אותך. אני צודק? שמו אותך בדור הזה, למשפחה הזאת דווקא, עם המראה הזה ועם הכישרונות האלה, זה לא בידך. אבל עכשיו יש לך בחירה חופשית לבחור בטוב או לבחור ברע. כן. יראת שמיים בהקשר הזה זה פה הבחירה. כל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה אתה, אף אחד לא כופה אותך. הקדוש ברוך הוא בגזרת חוכמתו וברצונו, הוא ברא בריאה אחת שתהיה מנותקת מרצונו. היא חופשית. לעשות הכל. האריה הוא לא מנותק מרצונו. הוא מתוכנת. וגם הדבורה, היא מתוכנתת לעשות יערת דבש בצורה של מה זה? משושה שם, מתומן, מתומן. משושה אתה אומר? מי בעד משושה ירים את היד? אחד. מי בעד מתומן? נמנעים. טוב, בסדר. משושה, זכה. טוב. מה? כן? מה זאת אומרת כלים?
ברור לי שחייבת להיות בחירה חופשית.
כן. כן.
עכשיו, אני גם בקורא את זה הרבה, לגבי בחירה חופשית, אם הקדוש ברוך הוא כביכול יודע, יודע את הכל, יודע מה יהיה, אז כביכול איפה הבחירה חופשית? מצד אחד ברור לי שכן חייבת להיות בחירה חופשית. השאלה היא איך היא בדיוק פועלת?
אתה נכנס פה לשאלה כבדה שנקראת הידיעה והבחירה. מכל כך היא כבדה שאפילו היא קיבלה שם. היא נפוצה, השאלה נפוצה. אם הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, אז איך יש לי בחירה חופשית? נכון, זאת השאלה שלך? אז כבר הרמב״ם תירץ את זה ואמר שאין לנו שום מושג בידיעה האלוהית מהי. אנחנו לא משיגים. לכן, אף על פי שיש ידיעה אלוהית, עם כל זה יש לך בחירה חופשית מוחלטת. והוא אומר, אבל אל תתעסק בשאלה הזאת יותר מדי. כי אנחנו לא משיגים, זה להתעסק במושג שאתה לא יודע. כי הוא וידיעתו זה דבר אחד. הוא הדעת והוא הידוע והוא היודע, אומר הרמב״ם. הבנת משהו? לא. שמח שאתה מבין, שאתה לא מבין. הקיצור, זה שאלה כבדה. שאין מה להתעסק בה, כי אנחנו, אין לנו את הנתונים. אם היינו משיגים אז הידיעה האלוהית, אנחנו צריכים ליישב. הרי אתה מבין שהעתיד פרוס לפניו. אדם הוא נתון בתוך זמן. אתה כמו אדם שהולך במערה, ואתה לא יודע לאן זה... אתה הולך בחושך, אתה לא רואה... אתה לא רואה לאן זה ממשיך. נכון? מערה חשוכה. אתה לא יודע, לפני שמאלה, ימינה, אתה זורם. אבל הוא לא... הוא התברך, נכון? היה הווה ויהיה. הוא כל העתיד פרוס לפניו. לכן אנחנו לא משיגים. ואף על פי כן, יש לנו בחירה חופשית לחלוטין. אז זו נקודה מאוד חשובה. וכל הבריאה היא נועדה לשמש אותנו. את שיהיה יצור אחד, זה האדם, שהוא יוכל לבחור בטוב או ברע, וכל הדברים שיהיו הם משמשים אל התכלית הזאת. למה זה התכלית? כי בעצם רק האדם והלב שלו זה עם ישראל, שאנחנו עוסקים את זה בצורה יותר חריפה, אולי רק אנחנו אפילו, בעצם יכולים לבחור בטוב. זה תכלית הבריאה, לזכות לשלמות. השלמות זה הדבקות בו, ותשימו לב שהבהמה היא נקראת בהמה, מישון בה, מה. כל מה שיש בה זה מה שיש בה, כן? אין בה יותר, היא אוכלת, ישנה, נותנת חלב וצמר. והמלאכים הם גם כן נקראים עומדים, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. זאת אומרת, המלאך הוא עומד, הוא עומד במקום הכוונה, אין לו שום התפתחות, שום עלייה מוסרית, רק האדם... הכל פתוח לפניו, לבחור בטוב או ברע. אם הוא בוחר בטוב, בדור שלנו, אם אדם בוחר בטוב, אם אדם בוחר לבוא למכון מאיר, לשבת פה ללמוד תורה, ליישר את החיים שלו, זה שלמות גדולה. זה השתלמות גדולה. והוא דולך ועוד, מוסיף עוד כל הזמן. קומות של דבקות וכו'. מה בגלל חטא אדם הראשון? גם האדם הראשון הייתה לו בחירה.
לאכול מהפרי או לא?
כן. והוא נתתווה לא לאכול. זאת אומרת, עצם זה שיש לו בחירה, אז יש לו על מה לקבל שכר, יש לו לאן להתקדם, יש לו איפה ליפול, הוא עומד בשיקול בין הטוב ובין הרע, נכון? אדם הראשון, המושגים אצלו היו הרבה יותר מבוררים, הרמב"ם מביא, בין אמת ובין שקר. ואנחנו במושגים יותר מורפלים של טוב ורע. זה מושגים נימוסיים. כי במדינה אחת אוכלים בני אדם, ובמדינה אחרת קוברים אותה. זה רע, נכון? שהם בזבזים בשר ככה, נכון? יוצא שהשיקולים של טוב ורע הם סובייקטיביים, מורפלים. בן אדם ממדינה... במקום אחד ללכת חשופים, אני יודע מה, זה כיף חיים. במקום אחר זה דבר פריצות וחוסר צניעות ונורא והיום. זה שזה נהיה ככה מאורפל. זה לא באמת מאורפל. רק לאדם שנפל, זה נראה כאילו לא מוחלט. אנחנו, בני ישראל, אוחזים בתורה. תורה היא לא עץ הדעת טוב ורע, שהמושגים של טוב ורע הם מעורבבים אצלך, אצלנו, אלא אנחנו אוחזים בעץ החיים. התורה היא עץ חיים, עץ חיים היא למחזיקים בה. לכן אנחנו ניצלים מהטעות הזאת. אדם שאוחז בעץ החיים, אז המושגים של טוב ורע הם כן מבוררים אצלו. הטוב זה הציווי האלוהי, השלמות פה. והרע זה... או האמת והשקר, כן? זה ההסתר פנים וכל העבירות והטומאות וכו'. בסדר? אז אני ממשיך. החבריה העיקרית באמת היא המין האנושי, וכל שאר הנבראים בין הגבוהים ממנו ובין השפלים ממנו, מהמין האנושי, אינם אלא בעבורו להשלמת עניינו. יהיה לך ציפורים לשלח אותם מהקן, ובהמות להקריב על המזבח, וירח ושמש שיעירו לך, ותקדש על ידם את החודש על פיהם ואת השנה, והמלאכים אפילו הם בשביל בני האדם. הרי כתוב כי מלאכיו יצווה לך שמורך בכל דרכך, נכון? מי שומר על מי, הגדול על הקטן או הקטן הגדול? קטן על הגדול, נכון? אפילו המלאכים הם בשביל האדם, נכון? ברור הנקודה הזאת? לפי כל הבחינות הרבות והשונות הראויות להימצא בהם, כמו שהבהרו לפנים בסייעתא דשמיא, והנה ההשכלה וכל המידות הטובות הם ענייני שלמות שנמצאו להשתלם בהם האדם, ענייני החומר ומידות הרעות הם ענייני החיסרון שזכרנו, והאדם מושם ביניהם לקנות לו השלמות. אדם יכול לבחור במידות רעות, בתרבות המערב, בכל הקליפות שרק אפשר. אדם יכול לבחור בתורה, יכול לבחור במידות טובות, במצוות, ואז הוא קונה בזה השלמות. עד כאן זה ברור העסק הזה? אז אני אמשיך פרק הבא. פרק שלישי, במין האנושי. כבר זכרנו היות האדם, אותה הבריאה נבראת להידבק בו יתברך שמו, והיא המוטלת בין השלמות והחסרונות. והיכולת בידו לקנות השלמות. זה תקציר הפרק הקודם. ואולם, צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו. כאילו היה מוכרח במעשיו להיות בוחר על כל פנים בשלמות. והיה נקרא באמת בעל שלמותו, כי איננו בעליו, כיוון שיוכח מאחר לקנותו. והמקנה הוא בעל שלמותו. ולא הייתה הכוונה עליונה מתקיימת. זאת אומרת, האדם, מה שדיברנו פה, שאלה של הרגע, זה שהאדם הוא מוכרח להיות חופשי ברצונו, לבחור מה שהוא רוצה. אף אחד לא בוחר בשבילך. כדי שהוא מדריך אותך מה לבחור, אבל לא מכריח אותך לבחור. יהיה לזה תוצאות במה שתבחר, אבל לא מכריחים אותך בשום דבר. זה כמו, נגיד, אמא, היא באה עם הבן שלה לכיתה א', יש הכתבה בכיתה, והיא אוחזת ביחד איתו את העיפרון, וכותבת את המילים. זה נקרא שהוא ידע את המילים? שהוא כתב את ההכתבה? ואותו דבר, אם היינו מוכרחים לקיים את הטוב, את המצוות, זה לא היינו אנחנו בעלי הטוב. זה לא נתן לנו שרצוננו יהיה מנותק מרצונו. ואין עוד בריאה כזאת. אמרתי לכם, החיות, הן עושות רק את רצונו יתברך. אין כזה דבר חיה רעה, במובן הזה שיש לה התחבטות מוסרית. החתול לא שואל את עצמו, לרדוף אחרי העכבר או לא לרדוף אחרי העכבר. מה ראית דדמה דידחסו מכתפי? מה ראיתי שהדם שלי אדום יותר מהעכבר? מצד שני, חייך כל מיני חייך חברך, ואני רעב. נכון? מתלבט החתול. מה אתה אומר, זה ככה עובדת? לא. הוא פשוט רץ. זהו. הוא רואה עכבר רץ. הוא רואה כלב גם רץ, אבל הפוך, נכון? מתוכנת על זה. זה אין לו התחבטות מוסרית. האדם כן. ולגמרי חופשי, אדם נולד לעולם שיש בו הכל פתוח. לא כל התקופות זה היה ככה הכל פתוח. פה אתה יורד לרחוב, יש לך הכל. יכול לבחור בטוב, לבחור ברע, הכל פתוח. באינטרנט הכל פתוח. כל הזבל הכי נוראי של רשות הרבים, והעבודה זרה והזימה, זורם לנייד. אם אדם יש לו נייד כזה. וגם יש שיעורים של מכון מאיר בנייד או במחשב בבית, אתה יכול לבחור, נכון? מה לעשות? הכל פתוח, והקדוש ברוך הוא לא בוחר בשבילך, הוא לא מכריח אותך על כלום. אתה לגמרי בהקשר הזה ברשות עצמך. אז ואם זה לא היה ככה, לא הייתה הכוונה העליונה מתקיימת. תארו לכם שכל העולם היה רק חיות. וגם האדם היה איזה קוף כזה. קוף, אני אגיד, בלי בחירה חופשית. איזה קופץ, אוכל בננות. אני יודע מה, לא אוכל בננות. נוסע במכוניות. אבל הוא מחויב לנסוע תמיד בזהירות, תמיד בנעימות, תמיד לאכול הכל כשר, תמיד להסתכל לכל מרות צנועים. הוא היה עוד הוא היה חיה יותר משתוכללת. זה כבר לא היה מין אחר. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אז אומר פה הרמח"ל, על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו של האדם, ותהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים, ולא מוכרחת לאחד מהם, ויהיה בו כוח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם שירצה, והיכולת גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. אתה יכול לקנות, להיות רשע, כן, לקנות מה שאתה, זה כך להתאחד עם הרע, שאתה כבר רשע. אתה יכול להיות צדיק, להתאחד כל כך, אתה יכול להיות חסיד, עם החסד, עם הציווי האלוהי. על כן יברא האדם ביצר טוב ויצר רע, והבחירה בידו להטות עצמו לצד שהוא רוצה. רק האדם יש לו יצרה. ואולם, להיות הדבר הזה נשלם כראוי, גזרה החוכמה העליונה, שיהיה האדם מורכב משני הפכים, דהיינו מנשמה שכלית וזקה, וגוף ארצי ואחור, שכל אחד מהם ייתה בטבע לצידו, דהיינו, הגוף לחומריות, והנשמה לשכליות, ותימצא ביניהם מלחמה, באופן שאם תגבר הנשמה, תתעלה היא ותעלה הגוף עמה, ויהיה אותו אדם המשתלם בשלמות המעוטד. ואם יניח האדם שינצח בו החומר, הנה ישפל הגוף ותשפל נשמתו עמו, ויהיה אותו אדם בלתי אגון לשלמות, ונדחה ממנו חס ושלום. ולאדם הזה יכולת להשפיל חומרו לפני שכלו ונשמתו, לקנות שלמותו כמו שזכרנו. הסבר הדברים. אמרנו שאדם יש לו יצר טוב ויצר רע. איך זה מתבטא באישיות שלנו? שהיצר הטוב הוא מושך אל החומריות, אל הרוחניות, אל הכלליות, אל המוסר, אל אהבת השם, ללימוד התורה, יש לו נשמה שכלית וזקה. שכלית פה במובן הזה שהיא רוחנית. היא זקה מתאוות וממידות. אלוקי נשמה שנתת בי תאורה. הנשמה היא תמיד תאורה. אלא מה? שאדם הוא לא תמיד נשמתי. לפעמים אדם הוא גופני מאוד. יש לו נשמה תאורה, אבל היא כל כך מרוחקת ממנו, או הוא מרוחק ממנה יותר נכון. הוא גופני, הוא חומרי, הוא פרטי, הוא לא מוסרי, הוא מלא בתאוות. יוצא שהגוף הוא מושך אל הרע. הגוף יש בו יצר הרע. בעל התניא הוא מסביר שנפש הבהמית יש בה ארבעה יסודות. יסוד הרוח, יסוד האש, יסוד המים ויסוד האפר. וממנה מתיילדים כל סוגי היצר הרע. מין יסוד האפר, העצבות והעצלות. עצבות והעצלות זה גופני או רוחני? כן, זה גופני. יסוד המים, התאוות. אהבת התענוגים הוא קורא לזה. תאוות. תאוות זה הנעת הגוף, נכון? יש גם תאוות רוחניות. זה לא שייך אל היצרה, זה יצרתו. יש מיסוד האש, הכעס והגאווה. זה גם כן גופני. אתם רואים שזה הכל גופני. והמשיכה של הנפש הבהמית היא מושכת לכיוון החומר. נפש הבהמית זה הצד של האישיות של האדם שהוא מקושר חזק עם החומר. מיסוד הרוח זה ליצנות, התפארות, שיחה בטלה, לשון הרע, כל החטאים האלה של הדיבור וכו'. בסדר? התפארות, כן. זה הכל גופני. שאדם הוא מרוכז, אני. הוא מרוכז בעצמו, בענה של עצמו, שהוא מבולבל עם עצמו, בעצבות, בעצלות, יש לו כבדות מצד האפריות שבו, האפריות שבו. אדם רוחני, הוא מתגבר על היצרים האלה. הוא לוקח את הנפש הבהמית ורוכב עליה. המשיח הוא רוכב על החמור, וגם אדם הוא אמור לרכב על החומריות. לקחת את הכוחות הגופניים האלה, ולשעבד אותם לעבודת השם. זה על ידי שהנשמה מתחזקת בו ביותר. כן, מה אתה רצית לשאול? אדם שחוטא, הנשמה שלו היא עדיין תאורה. החטא הוא עושה את רישומו בנפש, בחלקים התחתונים גם של הרוח, ככה מובא בספר נפש החיים. הנפש היא דומה לירח. ירח הוא לפעמים חשוך, נכון? קצת מואר, קצת חשוך. מאוד מואר. אדם צדיק הוא כמו ירח מלא. אדם רשע הוא כמו ירח קטן, קטן. הרבה חושך מהתור. הנשמה היא דומה לשמש. היא תמיד מהירה. האדם הוא צריך להיות נשמתי, כלומר לחשוף בנפשו, בצד החלק של האישיות שלו, ששייך לעולם המעשה, את נשמתו. את האופי האלוהי שלו, את טבע הקדושה שבו, את האלוהי שבקרבו. בסדר? להיות נאמן לעצמיותו האלוהי. זה העניין של התשובה, שאנחנו מיישרים את המעשים שלנו, הדיבורים, הרצונות, על פי האלוהי שבקרבנו. אז זה על פי דבר השם, כן, הכללי גם. אז טוב, אז אנחנו רואים פה שאדם, הוא יכול לתת אל הגוף הארצי והאחור, או אל הנשמה ולשכליות. ואז הוא אדם מוסרי ועמוק ושכלי. בכל מקרה יש ביניהם מלחמה, ואיך אומר רמח"ל בספר מסילת ישרים, האדם הוא מושם בנשמה, במלחמה החזקה, פנים ואחור, נכון? זה מלחמה גם בין הנשמה ובין הגוף. המטרה שלנו זה לא לחתוך את הגוף במסור דיסק או את הנפש הבהמית, אלא לחנך אותם, לשעבד אותם לעבודת השם. זה אבל חינוך של שנים. אדם הוא מרומם את עצמו בתיקון המידות וכו'. השאלה מה מניע את האדם, הגוף או הנשמה? טוב, עד כאן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.